לא מזמן התפללנו בימים נוראים על כל הדברים שאנחנו מאחלים לעצמנו במהלך השנה. אנחנו מתפללים על הרבה דברים חשובים, התפללנו על הדברים הגדולים והכלליים, תן כבוד לעמך, תן פחדך על כל מעשיך, הדברים מאוד מאוד חשובים, וגם אגב אורך אמרו הפוסקים שגם יש מקום להתפלל על הדברים הפרטיים, גם על פרנסה ועל בכלל צרות. למשל, אצל האשכנזים לפחות, בתפילת תשליך, יש הרבה מאוד תפילות שהוסיפו על גבי התשליך, לגבי כל מיני נושאים פרטיים, בעיות פרטיות, על אנשים שיושבות על המשבר וחינוך ילדים. בכלל, יש לנו כיהודים פול של צרות מוכרות, כל אחד והחבילה שלו, כמו שאומרים, אבל המלאי הוא פחות או יותר זהה, אם זה בתחום החינוך, בתחום הרפואה, לא עלינו, החלאים, יש בתחום האסונות, שלא נדע, טרור, יש מלאי של צרות מוכרות, וכנגדם גם בתפילות, יש לנו תפילות על זה, על ברכת רפאינו, על הפרנסה, יש לנו תפילה על הצרות של הגלות, ראינה בעוניינו, יש צרות מוכרות. והנה בדור שלנו יש צרה שלכאורה קשה לשבץ אותה לאיזושהי מסגרת. בעיית הרווקות, מי שירצה לכוון על זה ב-18, קשה מאוד למצוא לה ברכה מתאימה, וגם אם לא ב-18, לא, כמעט ולא מצאנו, אני לא מכיר לפחות איזה משבירך, איזה תפילה, לפחות פעם בשנה שבה באמת באופן רשמי כל יהודי נפגש עם הבעיה. הלא דבר הוא, איך זה צרה כל כך כואבת, כל כך עגומה, שיש לה גם השלכות מאוד מרחיקות לכת, כל זוג רווקים שלא מתחתן מונע עוד עשרות אם לא מאות צאצאים אחר כך. בעיה כל כך כואבת ולא מצאנו לה איזושהי התייחסות מכוח ישראל הרבים זה בזה, שפחות התפללו על זה, גם מי שכבר נפקדו ובנו בית. למה שלא נתפלל כולנו פעם בשנה, פעמיים בשנה, לא יודע, במשהו על הנושא הזה, ואני לא מדבר לעשות משהו היום, אלא השאלה היא על חז"ל, על קדמוננו, שתקנו לנו תפילות, איך זה שלא התייחסו לבעיה הזאת? על כורכך, שהבעיה היא חדשה. כמו שבפוסקים לא דיברו על מה מברכים על קרמבו, הפוסקים, אני מתכוון, הפוסקים הקדמונים, לא דיברו על מה הברכה של קרמבו, לא כי ההלכה התעלמה מהנושא, פשוט הנושא לא היה קיים. את הקרמבו המציאו רק לפני כמה עשרות שנים, ועד אז לא נשאלה שאלה. גם הנושא הזה הוא חדש, יחסית, ולכן לא מצאנו שתקנו עליו. מורנו ורבינו הרב שפירא, הרב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, שרק לפני כמה ימים חל יום פטירתו, הוא היה מסביר שההבדל הוא פשוט, ההבדל בין הדורות שלנו לדורות הקדמונים. הוא אומר, פעם היו מתחתנים צעירים, מאוד צעירים, אז גם היו לוקחים שני ילדים, ההורים מחליטים שמתאימים, מחתנים אותם, דואגים לצד הכלכלי, וזהו, שירוצו ביחד או שיגדלו ביחד, וזה היה הולך בדרך כלל. לא הייתה בעיה של רווקות מבוגרת, כמעט ולא היה, אם כן היו בעלי מום. בימינו המציאות השתנתה, כל אחד בא מוכן, כל אחד בונה את עצמו באופן נפרד, ורק אחרי שכל אחד מרגיש שהוא כבר בשל ובנוי, אז מחליטים להתחבר זה לזה. ומילא נוצרות מזה כל מיני בעיות חדשות, כי כל אחד כבר בא בנוי, אז לכן צריך גם להתחיל להיפגש לפני כן, להכיר זה את זה, לבדוק, מתאים, לא מתאים. זו מציאות חדשה שלא הייתה. לכן ההיתר ההלכתי הלא פשוט של להיפגש בכלל לפני החתונה, לפגוש, לראות פני פנויה, אבל זה ברור שזה מתבקש, כי מה נעשה? כל אחד כבר בא בנוי. מי אמר לך שזה יסתדר זה עם זה? אבל בעבר, כל אחד היה, עוד לא היה משהו שיצא אל הפועל, ואמרו ההורים, יאללה, שביחד זה יצמח. מעניין שדברים ברוח הזו, אומר גם המלבים בפרשת כי תצא, אני מבקש לא להיבהל מהדף מקורות, הוא רק בבחינת מראה מקום, אנחנו נקרא רק דברים קצרים ממנו, והיתר זה בבחינת תן לחכם ויחכם עוד. אז במקור הראשון, מקור מספר אחד, המלבים בפרשת כי תצא, מדבר על כי ייקח איש אישה, כל הפרשיות שם שעסקות בחתונות ובבניין בית. יש לו קטע מעניין מאוד אקטואלי, אומר המלבים כך, מכאן תשובה להמתלוצצים מאבותינו, לא האבות שמתלוצצים כמובן, אלא אלו שמתלוצצים על אבותינו, זו הכוונה. אז תשובה למתלוצצים על אבותינו, שהיה דרכם בכחתם נשים לבניהם, חקרו רק על המשפחה ועל הנהגת אביה ואימה ועל מידות הנערה. זה מה שהיו בודקים, התאמה כללית של המשפחה והמידות. ורק קודם הנישואין, אחרי האירוסין, אחרי שכבר השתדחו, לפני החתונה, היה החתן רואה את פני הנערה, ולקיים את מה שחזל אמרו, אסור לישא את האישה עד שירנה, וזהו. אז יש כאלו שמתלוצצים על התופעה, תכף הוא יראה מה הם חושבים. אבל נביט הצור מחצבתנו אברהם אבינו עליו השלום, כשרצה לקחת אישה לבנו יחידו, אשר אהבו העיקר היה אצלו רק משפחה, משפחת הנערה וארצה, וחפץ שתהיה ממשפחתו ומבית אביו שידע צניעותם. ויותר מזה, כלומר את היתר, ששמח בזה על עבדו, זה כאן ביתו, ולא שלח את בנו אמו. וכתיב שם ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ואחר כך ויקח את רבקה ותילו לאישה, ואחר כך ויהביה, וכן היה מנהג בני ישראל בשבטם על אדמתם. איך זה עובד? איך השיטה המוזרה הזאת עובדת? הרי הם לא מכירים, לא בדקו את ההתאמה. אומר המלבי מסבר פשוט, ואהבתם הייתה כנטיית עץ אשר הוא מגרגיר קטן, ועל ידי מים יתדבק בארץ, ובכל יום יגדל ויתעבה יותר. כן הייתה אהבתם, שבתחילה הייתה רק זיק האהבה שתול על תלמי ליבו, ועל ידי כישרון המעשה נתווסף בו כל יום אהבה, ונמצא שעיקר האהבה הייתה נגלית רק אחר הנישואין. בקיצור, הם הצמיחו אהבה ביחד. הם באו צעירים, שתילים רכים, גמישים, שיכולים ביחד לייצר אהבה. מה זה אומר לייצר אהבה? זה פשוט מאוד, עוד אין בניין, אין משהו מקובע שקשה לשנות. הכי קשה הרי זה לשנות דבר שהוא כבר קיים ויציב וחזק. זה עוד לא קיים, עוד לא יצא אל הפועל. יש גרגיר רך, הוא כמו כל שתיל, אדם נוטע זה אילן רך, הוא יכול להצמיד אותו לאיזשהו מקל חזק, והוא ילך לכל כיוון שהוא רוצה. כך היו עובדים גם עם הנאורים, עם הנערים שהיו משדחים אותם בצעירותם. וזה מה שהיה מוליד אחר כך אהבה אמיתית, אהבה כנה, אהבה אותנטית, שממנה יצאו זרע רב של קדושים ותאורים, ולכן כנראה, רגע, אני מוסיף, לא הייתה בעיה של רווקות, כי זה היה עובד, זו שיטה שעבדה. וגם השכל יחייב שטוב היה מנהג אבותינו, כנגד אותם מתלוצצים. זה מה שהשכל מחייב, שאחרי שקודם הנישואין לא ידע האיש בבירור מזג האישה, וכן האישה, לכן בהכרח היה אצלם ההסכם שנכון גם אם יהיה על דרך הממוצע. כלומר, במילים פשוטות, העמידו את בני הזוג בפני עובדה מוגמרת. אין מה להתווכח. אמרו ההורים, הנה, זאת אשתך, אמרו לבעל, אמרו לאישה, זה בעלך, קדימה, תסתדרו. אני מניח שאם רוב הרווקים, רוב, אני לא צריך להגיע לרווקים מבוגרים, כולם, אם היו לוקחים אותם בגיל 18 על אי בודד, מביאים להם אישה אחת, וזהו, זאת אשתך, אין משהו אחר, טבע ההרגל של כל בן אדם היה מאפשר לו בקלות רבה להתרגל, היה משלים. האם הוא היה מתפשר? האם זה היה בדיעבד? לא, לכתחילה שבלכתחילה. למה לחשוב אחרת? מצוין. כמו שאם נשאל בן אדם, האם אתה אוהב את האוזניים שלך? אתה רוצה אולי להחליף אותם? אתה רוצה אולי שיהיו יותר גדולות, יותר ארוכות? מצוין, הכי טובות שבעולם. יש המון המון סוגים, בטוח שיש כאלה יותר יפות, פחות יפות. לא יודע, אין אופציה כזאת, לא שמענו שיש השתלות אוזניים. אני נולדתי עם זה, טוב לי עם האוזניים שלי. כלומר, הדבר שלא עומד לבחירה הוא תמיד טוב. גם בחינוך ילדים. כשאתה בא לילד, אומר לו, אתה מעדיף ארטיק, דובדבן או מישמיש, אתה מסתבך. אם אתה מודיע לו, יש מישמיש, זהו, אין משהו אחר, זה תמיד עובד. עצה טובה, מי שהולך לסופר לקנות קרטיבים, תמיד לקנות מאותו טעם, לא לקנות גיוון, זה רק מסבך. סגור סוגריים. בקיצור, כשאין בחירה, כשיש נתון אחד, אז זהו, אז גם בני הנאורים באותה תקופה היו מסתדרים, כי אין משהו אחר. אבל כפי מנהג החדש, המלבים מדבר על מנהג מודרני, המלבים זה לפני יותר מ-100 שנה, כבר אז התחיל המנהג המודרני הזה. מנהג חדש שיתלמדו הבנים מקודם איך לתפוס בלבבם זה את זה, שיראו או שיראו זה לזה אהבה, אשר אין על אפר יסודה, ורק במשלים ובמחוזות על במות ישחק. אני לא יודע אם היה קולנוע בתקופת המלבים, אני מניח שלא, אבל כנראה שהיו בתי תיאטראות, והיו במות ששם היו מסבירים להם מה זאת אהבה ומה זה קשר אותנטי אמיתי, ואנשים היו נשבים אחרי הפנטזיות הללו והיו מדמיינים שזאת אהבה, ואז היו מציעים להם אישה, לא, אני לא אוהב אותה כמו שראיתי בהצגה הזאת, ואז הם נכנסים לדמיונות וממילא הם לא מוכנים להמשיך את השיטה של האבות שלנו שלא היו מסתבכים עם זה. ולכן כשהתוודע להם אחר כך שיתאו זה את זה, כלומר, בכל, כנראה שאז עוד לא הצליחו למרוד בהורים, ההורים היו קופים עליהם להתחתן, כי ההורים עוד מדור הקודם, חיתנו אותם אישה, ואז הם אומרים, רגע, רגע, אפ, זה לא האישה שאני דמיינתי. איך דמיינת? איך אתה יודע מה האישה שמתאימה לך? נו, כי ראיתי בהצגה, מה זה אהבה אמיתית? אז היא לא מתאימה. אז פתאום, אחרי החתונה, זה יותר גרוע, נכנסו להסתבכויות, הם הרגישו שיתאו אותם, ואז תתקרר האהבה מעט מעט, עד שייתכן שתהיה לעין ולאפס, ואז ממילא מגיעים לגירושין. זה תיאוריה פשוטה שאומר המלבים לתופעה שבה אנחנו קודם כל נבנים כל אחד בנפרד, וממילא אחר כך מנסים להתאים זה את זה, ואז זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובך. כאמור, המלבים חי לפני הרבה שנים, ואז הוא מראה שההורים עדיין החליטו, וכל זה היסטוריה בימינו, ואנחנו לא באים להחזיר את הגלגל אחורה, ולא באים להתווכח עם המנהג הקיים. גם רב אברום, זיכרונו לברכה, לא בא ואמר לבחורים בישיבה, תפסיקו להיפגש, תסמכו על ההורים, ותבואו נשואים לישיבה בגיל 17. לא. גם הוא וגם תלמידיו וגם משפחתו עובדים בשיטה שלנו היום. אבל כל זה אנחנו מספרים כדי להסיק מזה שתי מסקנות חשובות. דבר ראשון, רואים שגם כשיש פערים, ואנחנו מדברים על אנשים שרוצים להתחתן ומבינים את החשיבות של חתונה ומוכנים לעשות צעד חשוב לקראת הנושא הזה, ובכל זאת נתקלים בפערים ובקשיים, אנחנו מבינים מהשיטה הישנה, שיטה של אבות אבותינו, שהפערים תנים לגישור. נכון שזה הולך הרבה יותר בקלות בגיל צעיר, אבל שוב, אנחנו לא מתווכחים עם העובדות, עם המציאות החדשה, ככה זה היום, בוא נלך עם זה כמו שזה עובד היום. אבל המסקנה היא שהפערים ניתנים לגישור, להתגמשות. אנחנו בסך הכל כולנו מעין נטיעות כאלו, כי האדם עץ השדה, ואפשר להתגמש. זה יותר קשה, זה נכון, אבל זה אפשרי. ומסקנה שנייה, שקשורה למסקנה הראשונה, בכל זאת, זה נכון שעץ כבר שהוא ותיק, אחרי 20 שנה קשה להקם אותו, אז המסקנה היא שכשאתה בונה את העץ בנפרד, גם אם אנחנו בשיטה שאנחנו נבנים בנפרד, צריך כבר בשלב הבנייה הפרטית, הנפרדת של כל עץ, לחשוב איך העץ הזה יתחבר לעץ אחר. וזה הנושא שבו נרצה קצת לפתח אותו היום, איך כל אחד כשהוא נבנה בנפרד, שוב, השיטה של הדור שלנו, שכל אחד נבנה בנפרד ומחכה להיות בשל ומוכן ובוגר, איך כל אחד עושה את זה בצורה, לא, הוא חושב על התואר ועל המעמד שלו ועל ההצלחות שלו, ואחר כך טוב, בוא נראה איך אני יכול להתחתן. הפוך, אתה כבר בגיל 13, תחשוב איך אתה מתחתן. וכשאתה בגיל 13 לא רץ לשדכן ולחפש בחורה, בגיל 13 אתה נשאר בישיבה, נשאר בתיכון, עושה מה שכל אחד עושה. אבל כל הצעדים שלך מאז, מגיל 0, אבל אז כשאתה עומד על דעתך, 15, גיל 17, גיל 20, כל הצעדים הם בכיוון הזה. איך אני בבניין הפרטי שלי עכשיו תורם לבניין הבית שלי. וככל שהמגמה תהיה שהדברים ישרתו את בניין הבית שלי, כך הסיכוי שכשבבוא היום באמת יינתן האות והוא יהיה בשל לשידוך, בעזרת השם גם השידוך הזה יעלה יפה. כי בעצם הוא נבנה בצורה הגיונית, שגם אם היא נעשתה בנפרד, היא יכולה להתאים את עצמה. אם נמשיך את המשל של הנטייה, גם היום הטכנולוגיה כבר לא עובדת שבאים וזורעים זרעים באדמה ומחכים שהעץ יצמח. יש היום משתלות ושם מגדלים נטיות, ואחרי שנתיים שלוש מעבירים אותם לשטח ושם מהם צומחים עצים גדולים. מה שעושים במשתלות זה לא שסתם מישהו זרק שם גרגירים זרעים ואחר כך נראה איך זה יסתדר בשטח. הפוך. השטח, החקלאי בשטח, מזמין במשתלה את מה שהוא צריך, והמשתלה, כל מה שהיא עושה, היא מכינה נטיות ושתילים שמתאימים את עצמם או שתואמים לצרכים של השטח. ככה זה עובד גם כשאתה עובד בתנאי מעבדה. אתה עובד בצורה נפרדת, אתה מבודד את האובייקט שאותו אתה רוצה לפתח, אבל כל הפיתוח שלך, כל העיבוד של האובייקט הזה, היא בהתאם לצרכים של אחר כך. ואם נשכיל לבנות את עצמנו בגילאים הצעירים, לפני שבכלל מגיעים לפרק האיש מקדש, נשכיל לבנות את עצמנו באופן שיקדם ויתרום ויתאים לבית שאותו אנחנו רוצים לבנות, כך רואים, יהיה הרבה יותר קל להצליח בבניין הבית, והבית כנראה גם ייבנה יותר בקלות. אז השאלה היא באמת איך אנחנו בשלבים שלפני בכלל שלב השידוכים, איך אנחנו בעצם נבנים, מה אנחנו צריכים לעשות בבניין הפרטי שלנו, האיש בנפרד והאישה בנפרד, כדי לתרום לבניין הבית. הנושא הוא רחב והרבה דברים מוכרים, אני מבקש רק לסכם כמה דברים, כמה עקרונות מוכרים, ופה ושם אולי לנסח את זה אחרת. יש שאלה גדולה שמטרידה גם אנשים נשואים, והיא השאלה איך יכול להיות שבית באמת יתנהל באופן משותף, אמיתי וכנה, כאשר האיש והאישה כל כך שונים זה מזה. וכולם יודעים כמה הבדל גדול בין האיש והאישה, תקצר העירייה להגדיר את כל ההבדלים בין האיש והאישה, ואחרי כל ההבדלים, השאלה היא איך אנחנו יכולים בכל זאת לדור בכפיפה אחת, כמערכת יחסים הכי אינטימית, הכי קרובה, ולצפות שזה יצליח וישרה שם השלום ואהבה. השאלה יותר מתחדדת, אם נתבונן בנושא הזה מבחינה רוחנית, מבחינה אמונית, הלוא אנחנו יודעים שהחובות של האיש והאישה מאוד שונים. האיש מצווה בתרי"ג מצוות, והאישה הורידו לה הרבה מאוד מצוות עשה. אז איך מצפים שאדם יבנה בית, בית נאמן בישראל, בית עם קדושה ושכינה, כאשר כל אחד עובד על מישור אחר? ממנו מצפים לעלות בקודש ולהגיע למדרגות גבוהות עם רמח מצוות עשה כנגד רמח איבריו, והאישה יש לה שסע מצוות עשה, אבל מתוך הרמח מצוות עשה שתופסות נתח נכבד מחיי היומיום שלנו, פטרו אותה. איך מצפים שזה יקרה? אז יש תפיסה שאומרת שבאמת נכון, זה לא עובד ביחד, הוא יש לו את החובות שלו, היא יש שלה, ו... אין קשר, כל אחד שיעבוד בנפרד, והשם יעזור שזה יצליח. מי שהולך בגישה הזאת, הוא ממשיך את המסורת המצרית האלילית, שכך הבינה את העבודה של עם ישראל. כשבני ישראל עוד היו במצרים, ומשה רבינו מתדבר עם פרו ומבקש לצאת, בתחילת פרשת בו, מקור מספר 2, וישב את משה ואת אהרון אל פרו, ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוקיכם, אחרי הרבה מכות, הוא כבר מתחיל להתרצות, זה המכה השביעית, תחילת פרשת בו, הוא מוכן לשמוע, מוכן להיכנס למסע ומתן. מי ומי הולכים? בסדר. קיבלתי, הבנתי שזה עקרוני לכם, בוא נראה. מי הולך? אתם רוצים עבודה, עבודה רוחנית, אנחנו מכירים את המישור הזה, גם לנו יש פולחן דתי, בוא, תגיד מי הולך. ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג השם לנו. תשובה, כולם. כולם, כולל כולם, כולל הבהמות. פה פרו נסער, ויאמר עליהם, יהי כן השם עמכם, כאשר השלח אתכם, את אפכם, הראו כי רעה נגד פניכם. לא כן, לכון הגברים עבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. מה ביקשתם עבודה? קחו את הגברים. מה זה עבודה? עבודה רוחנית, זה גברים. מה זה שייך לכל היתר? כי רעה נגד פניכם. מסביר המדרש, מה הוא רעה נגד פניכם? אמר להם דרך הבחורים והזקנים לסבוח, שם הקטנים והטף, ומי שאומר דבר זה אין דעתו אלא לברוח, לא כמה שאתם אומרים דרך שלושת ימים נלך. לפיכך ראו שאותה שאתם מחשבים שיש בדעתכם לברוח היא תשוב נגד פניכם שלא תצאו מכאן. במילים אחרות, תפסתי אתכם ברמאות שלכם. אתם ביקשתם לעבוד, עכשיו מתגלה בדיוק מה אתם מחפצים. אתם בכלל לא רוצים שום עבודה ושום פולחן, אתם רוצים לברוח. במילים אחרות, לא קיים בלקסיקון הדתי האלילי, המסורתי, אין דבר כזה עבודה גם של נשים וטף. זה לא עובד ככה. עבודה, עבודה רוחנית, מכירים, אבל רק של גברים. כל היתר לא שייכים. מה כן התפקיד שלהם? אני לא יודע, לא מכיר את המסורת האלילית המצרית. אבל ברור שזה לא שייך לעבודה עצמה. ממילא, פרו תופס אותם בנקודה הזאת. ויש כאן בירור עמוק מאוד, והוא חלק מהבירור הכללי של יציאת מצרים, שבו עם ישראל הולך ונבנה והולך ומגבש את הזהות הלאומית שלו. משה רבינו מתעקש על הנקודה הזאת, ולא רוצה לנצל את זה כתרגיל, לצאת ולברוח, ואז לגבור על מצרים. יש פה בירור עקרוני, הוא צריך להבין מה אנחנו מחפשים. לא איזשהו פולחן אלילי, אלא משהו אחר לגמרי. כל הבירור של השנה הזאת של המכות במצרים, בא כדי להבדיל אותנו, כמו שאומר המהר"ל, הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, מתוך הקרביים של הגוי, של הבהמה, בא הקדוש ברוך הוא והבדיל אותנו מתוך כל התפיסה של כלל האומות ובכללם של מצרים. והבירור מתחיל מהנקודה הזאת והולך ומתפתח ככל שבני ישראל יקבלו מצוות, עד למעמד הר סיני שבו יימסר לבני ישראל תורה ומצוות, ואז יאמר להם, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. כה תאמר לבית יעקב, אילו אנשים. כשבאים למסור תורה, יש אמירה מיוחדת לבית יעקב. ההבדל הוא בסגנון, בצורה רכה, לא דברים קשים כגידים, אבל האמירה היא לשניהם. וכאן יש מכה בפטיש כנגד אותה תפיסה מצרית אלילית, שכנראה עם ישראל גם פגש אותה במשך שנות הגלות שמה, ואותה צריך לעקור מהשורש, ולהבהיר לאן המגמה שלנו. אנחנו צריכים קצת לרוץ, אז אנחנו רק ננסה להמשיך את הכיוון הזה ולראות איך העבודה הזאת משתלבת, ואיך באמת, למרות שאנחנו רואים שהלכה למעשה יש פער גדול בין המצוות, בכל זאת הדברים עולים בקנה אחד, והכל חלק מעבודה כללית. יש ברמב״ם, הרמב״ם בספר המצוות, מקור מספר 4, הרמב״ם מונה את כל רשימת המצוות, וכשהוא מסכם אותם, הוא עושה דבר מעניין. הוא מתחיל לספור כמה מצוות יש בכלל, וכמה מצוות אקטואליות בימינו. אומר הרמב״ם כך, וכשתסתכל כל אלו המצוות שקדם זכרם, הנה תמצא מהם מצוות שהם חובה לציבור, לא לכל איש ואיש, כגון בניין בית הבחירה, והקמת מלך, ואחת הצרות של המלאק, ומהם מצוות שהם חובה לאיש מיוחד, אם עשה פעולה פלונית. בקיצור, הוא מסווג אותם לסוגים, יש מצוות ששייכות לזמנים מסוימים, לאנשים מסוימים. אני מדלג ו... נקרא מהפסקה של וכשתסתכל באילו רמח מצוות עשה. אומר הרמב״ם בסוף, אחרי כל הניפוי הזה של סוגי המצוות, כמה בתכלס נשארות מכל המצוות הללו הלכה למעשה. אומר הרמב״ם, כשתסתכל באילו רמח מצוות עשה, תמצא המצוות ההכרחיות מהם 60 מצוות. תרי"ג יש, או רמח מצוות עשה, מכל ה-248, כמה הלכה למעשה יש על כל יהודי ויהודי באופן פרטי, מעשי? אומר הרמב״ם 60. רבע מכלל הרמ"ח מצוות עשה. וזה לא נגמר. זה בתנאי שהאיש שאמרנו שחייב באילו ה-60 מצוות ההכרחיות, שיהיה עניינו כעניין שרוב בני אדם בו. הוא שיהיה עומד בבית, במדינה, ויאכל המאכלים הידועים למזון האדם, רוצה לומר הלחם והבשר, ויעשה סחורה עם בני אדם, ויישא אישה ויוליד בנים. בקיצור, זה מה שנקרא האדם הסביר, האדם הממוצע. אם הוא נמצא בשטח, הוא נמצא על אי בודד, הוא נמצא... הוא לא חי חיים נורמליים, אפילו 60 אין לו, ואפשר להוריד לו עוד ועוד, עד שאולי הוא יישאר עם בערך 10 מצוות. אם אין לו תפילין, אין לו ציצית, אין לו שופר, אפשר לרדת למעט מאוד מצוות. אם יש לו את התנאים הנורמליים, מה ששייך לרובנו, 60 מצוות. זה הכל. הנה כבר התבהר לך, כי מאילו ה-60 מצוות ההכרחיות, יש מהן 46 מצוות שאנשים חייבות בהן גם כן, ו-14 מצוות מהן שאין הנשים חייבות מהן. כל ה-60 זה בתנאי שאתה גבר, אבל אם את אישה, תורידי עוד 14 מצוות. אז כמה נשאר לנשים? 46 מצוות. זה מה שנשאר מכל ה-60. ועכשיו הרמב״ם עושה דבר מוזר שלא מאפיין את הרמב״ם, הוא נותן לזה סימנים, רמזים. אומר הרמב״ם, ויהיה הסימן באילו ה-60 מצוות ההכרחיות, 60 הם המלאכות. השם הפסוק בשיר השירים. ויהיה הסימן בנפול ה-14 מהן, מן אנשים אוזלת יד, כי ידין השם עמוב עליו עליו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. פרשת האזינו. אז אתה רוצה סימן ל-14 מצוות שחסרות? אוזלת יד. לא נחמד. ואתה רוצה סימן אחר, אומר הרמב״ם, או יהיה סימן בחיוב, הוא מרגיש שזה לא סימן חיובי כל כך, לא, על דרך החיוב, מה החיוב של ה-640 מצוות לנשים? גם את בדם בריתך. פסוק בזכריה. כלומר שמספר בדם הוא חובה להם והם הברית המחויב לנשים בהכח. וזה מה שראינו לרמוז אותו במספר מצוות עשה. בדם, בגימטריה 46, יש רמז למספר של המצוות שנשים חייבות. מה רוצה הרמב״ם עם הרמזים? זה לא דרכו, ומה זה שתי האפשרויות הללו? אולי הרמב״ם מתכוון למה שדיברנו. אומר הרמב״ם, גם כשאתה מנפה את כל המצוות שתלויות בכל מיני סיטואציות, ואתה בודק כמה נשאר הלכה למעשה, אתה נשאר עם כל כך מעט, בסוף אתה רואה שעדיין, גם כשאתה אדם סביר ונורמלי, אתה רואה שנשים חסרות להם 14 מצוות. איך מתייחסים לנקודה הזאת? אומר הרמב״ם, אתה יכול להתייחס לזה בשני אופנים. אתה יכול להתייחס לזה באופן שלילי, אתה יכול לראות בזה אוזלת יד. הן מפסידות יד מצוות, 14 מצוות, אוזלת יד. זה אולי מבט האלילי, המבט השטחי הפשוט. אבל אומר הרמב״ם, יש לזה מבט חיובי. המבט השלילי הוא לא כלום, הוא לא אלילי, כי יש מקום שבו אתה יכול להגיד שלא עשה אני אישה, ברוך השם, יש לי עוד כמה מצוות, אני יכול לזכות בעוד קצת יראת שמיים, זה בסדר. אבל הרמב״ם טורח להדגיש שיש פה צד חיובי הרבה יותר חשוב. אל תראה את זה כאוזלת יד. תראה מה כן יש לנשים, וזה השייכות לדם הברית, לדם הברית. ופה אנחנו מקבלים תשובה על השאלה העקרונית, איך אנחנו מסתדרים עם הפער הרוחני בין האיש והאישה? התשובה היא פשוטה, וכי אנחנו הגברים, יש לנו רמח מצוות עשה. נכון שרמח מצוות עשה כנגד רמח איברים, וזה השלמות שלנו, וכי כל איש יש לו רמח מצוות עשה, אין סיכוי. כדי לזכות ברמח מצוות עשה, אתה צריך להיות כהן, לוי, ישראל, גרוש, מלך, וכו' וכו'. ואנחנו, אף אחד לא יכול להגיע לכל הדבר הזה. יש רמח מצוות עשה לאומה, לכלל ישראל. ואם אתה חלק מהאומה ואתה חלק מהערבות, אתה גם יכול לראות את זה כאילו קיבלת. ובאותה מידה שלשום יהודי זה לא מטריד איך אני אגיע לרמח מצוות עשה שלי, אומר הרמב״ם גם על ששום אישה לא תטריד את עצמה איך היא תגיע לרמח מצוות שלה. את לא בהרבה יותר גרועה במרכאות מבעלך. חסר לך 14, אבל הוא חסר לו גם איזה 180 לעומת ה-248. אז בסדר. בתוך ה... 25% שבערך יש לשניכם, הוא קצת מוביל. נו, מה יש לו להתפאר עלייך? במילים אחרות, אתה רוצה כן להיות חלק מהעבודה הרוחנית הכללית, כולכם חלק מהעבודה הזאת, כי כולכם שייכים לדם הברית, כולכם שייכים לכלל ישראל. אותו דם ברית שמאחד אותנו כאומה, שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו מתוך הבחירה הכללית באומה כולה, זה הצד הכללי לכולם, האיש והאישה ביחד. ומה שחסר לך, חסר גם לו. קצת פחות, אז מה, אבל חסר לו גם המון. ומי שמתבונן ביחסים הללו דרך ההדשה הזאת, יכול לקבל, יכול להירגע מאוד, כי הפערים לא כאלה גדולים. כמו ההבדל בין, בסולם של 10, אחד יש לו 5, אחד יש לו 6. אחד קיבל 55 במבחן, אחד קיבל 60. אז ההוא של 60 גאה, הוא עבר אותו, נו. מה קיבלת? 60, 55, 60. אני לא בטוח שזה כזה הבדל משמעותי. אז באמת איך הדברים עובדים ביחד? אנחנו מבינים שהיעד צריך להיות איזה מבנה אחדותי שבו האיש והאישה משלבים זרועות ועובדים ביחד כחלק מבניין כללי שמהווה בכלל נדבך כללי בתוך בניין האומה כולה. וזה צריך להיות המגמה גם כשבונים את הבית. הרב מדבר על זה פה במאמרי ראייה, אבל שוב, מפאת קוצר הזמן, לא נקרא את הדברים בפנים. הרב מדבר על מודל המשפחה, משפחה שבה יש חלוקה של תפקידים, האיש מוציא את זה החוצה, האישה תפקידה לנהל את אותה אידיאולוגיה, את אותו קו רוחני, אבל מבפנים, תומכת לחימה. נקרא אולי את מה שכותב הרב בשמונה קבצים, מקור מספר 7, כסיכום לנקודה הזאת. התכונה של הגבר היא בנויה לבוא לאושרו על ידי הוספת תרבות ושכלול מדעי ואומנותי. והתכונה של האישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכיותה, בלא עמל של ספרים. וכל המלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. שניהם צריכים מקור שמשם הם נבנים, משם הם מתקדמים רוחנית. ההבדל הוא איפה המקור הזה נמצא. אצל האיש זה צריך לבוא מבחוץ, הוא צריך להשכיל, הוא צריך ספרים, הוא צריך תורה. כך הוא יתקדם. האישה היא זכתה, היא לא צריכה ספרייה, היא לא צריכה דברים חיצוניים, הכל מתוך הנשמה, הבינה היתרה הפנימית שיש בתוכה. משם זה בא. ומזהיר הרב שכל קלקולי החיים באים, על כל פנים רבים מהם, מזה שהאיש רוצה ללבוש בגדי אישה, לגדול מאליו כצמח השדה, במובן הרוחני והמעשי, והאישה חפצה ללמוד ולכבוש. כאשר מבלבלים בין התפקידים, האישה רוצה לקבל מטען רוחני ממקור חיצוני, והאיש חושב שהוא לא צריך, יש לו מעצמו, שם מתחילים בלבולים, וזה האיסור של התורה שלא ילבש גבר סמנת אישה. יבואו ימים ויכיר העולם את עיוותותו, את העיוות שלו, ויחזיק כל מין במידתו, ואז יהיה לנו מין אנושי ממוזג, שהטבע הבריא כשהוא לעצמו מצד האם, זה האישה, והופעת רוח הפועל והמחפש מצד האב, זה האיש, שניהם כללו את יופיו. זה המצב האידיאלי. הרייבד בהקדמה לבעלי הנפש, ספר מאוד חשוב שעוסק בבניין הרוחני של הבית בישראל, הרייבד מסביר נקודה מאוד חשובה, למה באמת מכל המין האנושי, האיש והאישה נבראו, לא נבראו בנפרד, כל המינים האחרים נבראו זכר ונקבה. אצל האיש והאישה זה לא היה ככה. היה צריך לנצר את העצם מעצמיו של האדם ולייצר את האישה. מזמיר הרייבד, שוב, אנחנו לא נקם בפנים בגלל קוצר הזמן, אבל אני ממליץ לקרוא את זה דברים מאוד מאוד יסודיים. הרייבד מסביר, מקור מספר 8, שהמטרה היא כדי לתת נקודת ציון לאיש ולאישה שיבואו לבנות את ביתם. אם הם היו נבראים באופן נפרד, אומר הרייבד, אז כל אחד היה מרגיש, אני בא עם המטען שלי, עם הטבע שלי, עם התכונות שלי, או שנעשה שותפות, או שלא נעשה שותפות, לא חייב להיות. אצל בעלי החיים אין שותפות יוצאת דופן בחיי הנישואין. כאשר הם נבראים אותו יסוד, איש ואישה, זכר ונקבה, ורק יש איזושהי הפרדה, ממילא היחסים ביניהם הם כיחסי איבר לגוף. מה שכותב פה בסוף הפסקה הראשונה, ולהיותה אצלו לעזר ולמסעד מפני שהיא נחשבת אליו כאחד מאיבריו אשר נבראו לשמשו. מה היחסים של האדם עם היד שלו? האם יש איזה מתח בין האדם לבין היד? או בין האדם לבין הרגל? האם יש לו איזושהי קפידה על היד? למה היא עושה ככה? היא עושה ככה? לא, זה באופן טבעי. אם אדם מגרד לו באוזן, הוא מגרד באופן טבעי. זה ברור שהיד תגרד, וזה ברור שזה יקרה טבעי, והוא לא צריך להתחנן, לא צריך לבקש, והיד לא תגיד לו עוד מעט. ומצד שני, גם כשהיה תכאב לו, אז הוא ירוץ לרופא עם כל הגוף, למרות שזה לא קשור לרגליים. אבל זה ברור שזה אורגניזם אחד, וזה מתנהל יופי ביחד. כאשר מבינים שהשורש של האיש והאישה מאותה נקודה, אז זה ברור. חיה מושל עליה כמושלו על עבריו. נכון שהוא מושל על האישה, אבל מושל זה אומר, זה רודן שקופה על הדברים. אדם מושל על ידו, אז הוא רע עם היד שלו, הוא מתאכזר ביד שלו. מושל, הוא מנהיג אותה, אבל זה ברור שהוא עושה כל מה שהיד צריכה. וכי תהיה היא משתוקקת אליו כאשר איברה משתוקקים להנעת גופו. כל איבר משתוקק שהגוף יענה אותו כשהוא צריך. פעם הוא יכול למרוח איזה משכנים על הידיים, פעם הוא יכול לנוח כדי שהרגליים ינוחו, פעם הקיבה צועקת שהיא רוצה לאכול, הוא נותן לה אוכל, הכל מתנהל באופן טבעי, כשותפות טבעית, לא כי מישהו עשה הסכם עם השני והוא חייב לפרוע לו ונוצר איזה חוב, צריך להחזיר, זה זורם, זה טבעי. למה? כי זה מתחיל מאותה נקודה. ואם מבינים את הנקודה הזאת, בעצם מגלים שנכון שהאיש נברא, האישה נברא מהאיש, אבל אומרים בעלי התוספות חידוש גדול. ויאמר האדם, מקור מספר 9, זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. מה זה זאת הפעם עצם העצמי? אומרים בעלי התוספות, פירש הרשב"ם, זאת הפעם עצם העצמי דווקא, אבל מכאן ואילך אינו כן. אלא אדרבה, איפחה, האיש יוצא מן האישה. פעם אחת בהיסטוריה, האישה יצאה מהאיש, כאשר האישה נבראה. אבל מכאן ואילך, אומר הרשב"ם, זה יקרה הפוך. האיש יצא מהאישה. אדם נולד על ידי אישה שמולידה אותו. מה המסר שבא הפסוק להגיד? המסר הוא פשוט. שלא יחשוב אדם לרגע, בהמשך לדברים של הרייבד, שכל אחד בא בנפרד עם המטען שלו, וצריכים איכשהו להתחבר זה לזה. אם זה העובד ככה, זה היה מאוד קשה. וכבר אמרנו בהתחלה שבעיית הרווקות היא מאוד קשה, בגלל שכל אחד בא מוכן, כל אחד בא עם הבניין שלו, עם התכונות שלו, ומנסים להתאים זה לזה. אבל אם כל אחד מבין שבמקור הוא נוצר כדי להתאים את עצמו לאיזושהי מערכת מקבילה, מתאימה, משלימה, וכך הם נבראו, אז גם כשהוא נבנה בנפרד, כמו שהאיש שנולד, הוא נולד מאישה, וגם במקור כשהאישה נבראה, היא נבראה מהאיש, מראש זה אמור להתאים זה לזה, זה לא אמור להתנגש. הם הולכים לחזור ולהיבנות ביחד כזוג, שממילא גם בתכונות, נכון שהוא בא עם התכונות, כמו שהרב הגדיר, כתכונות כאלו של צריך מקור מבחוץ, והוא מושל ופועל דברים כלפי חוץ, והיא יותר מתוכיותה. אבל כשזה הולך להיות ביחד בתוך התא המשפחתי, זה הולך להתעדן ולהתמזג זה בזה. יש פה ביטוי מאוד מרגש ליחסים הללו, בהספד של הנודע ביהודה שמספיד את אשתו. הנודע ביהודה, הפוסק הגדול בפראג, היה רשקה בהג, רבן של כל בני הגולה, מגדולי הפוסקים לפני כ-200 שנה. יש לו שו"ת מפורסם, נודע ביהודה, יש לו פירוש על הש"ס, הצלח. הנודע ביהודה היה נשוי 58 שנה עם אשתו, וכשהיא נפטרה הוא כתב לה הספד מאוד מרגש, וכך הוא כותב בין היתר, מקור מספר 11. וכן אני אומר אגם שכל 58 שנה הייתה משרתת אותי כמו אמה, ועשתה רצוני תמיד. הוא מתאר את היחסים כאילו הייתה אמה, היא שירתה אותי, והיא תמיד עשתה רצוני. ותמיד בחוכמתה הייתה משככת כעס ממני, ועמדה על משמרת שלא התוודע לי דבר אשר יסבב לי צער ועוגמת נפש, ותמיד הייתה רודפת שלא יצמח שום שנאה ומחלוקת ביני ובין שום אדם מקהילתנו, והייתה מפייסת אותי בדברים, לא כדרך שאר נשים שמעוררות שנאה ונקמה. יאמר לי שום אדם אם שמע מעולם שהייתה לה שום מריבה עם אישה או איש, הנה על כל השבחים האלה יכול האומר לומר שכל זאת עשתה כדי למצוא חן ביניי, וגם בשביל אהבתה אותי לשמור בריאות גופי, ולכן שקר החן הוא נונחת שנים שהייתה באומנה איתי. שקר החן, חן, נונחת. כאילו מישהו יגיד, החן שנים הללו זה שקר, כי עשתה את זה בשביל האינטרסים שלה. אומר הנודע ביהודה, לא נכון, הבל היופי, הוא היופי מעשיה בכל העניינים, אשר גם כן יש בזה לתלות שעשתה לי לנחת, כביכול היא עשתה את זה רק בשביל הנחת שלי. זה הבל, אבל אישה יראת השם שאני יודע יראתה וצדקתה, היא תתעלל, היא דייקה שבזה היא עצמה תתעלל. אני מכיר שהיא עשתה את זה לא בשביל איזשהו אינטרס, איזושהי כדאיות בשותפות. זה יראת השם. יראת השם האמיתית של אשת חיל זה אישה שמבינה את המקום שלה בזוגיות. כשהוא מתאר פה את השירות שלה כאמה, הוא לא תיאר את זה שהיא הייתה מכבסת לו בגדים ומגישה לה אוכל טעים ועושה כל מה שהוא אמר לה. זה גם, אבל זה ביטוי שולי לנקודה הזאת. מה הוא מתאר בעיקר? איך היא בנתה אותו? כשהוא היה בכעס, היא ריקחה אותו. זה לא איזה שירות של מלצרית. זה משהו שמגיע לרמה של הנפש, של כל ההתנהלות שלו. אם הכרנו נודע ביהודה כפוסק עצום, כאדם שהצליח להשכין שלום בקהילה, מסתבר שזה הכל מכוח אשתו. כי הייתה איזה אשת חיל מאחוריו שידע לרקח אותו. וכל ענייני המחלוקת של הקהילה, ובפרג היו מחלוקות, היו דיני תורה, הכל היא הצליחה להרגיע מכוח האשת חיל שבה. זה המצב האידיאלי, שהיא נכנסת לתוך הנעליים שלו, ומגיעים בסוף ביחד לאותו יעד. אני מבקש לסיים בסיפור מאוד מיוחד, שמובא בספר המעשיות לרבינו ניסים גאון. יש לו ספר מעשיות עם סיפורים מיוחדים. אני לא הבאתי פה את הסיפור כי הוא מאוד ארוך, אני אספר אותו בקצרה, ואני חושב שהוא מלמד אותנו כמה וכמה נקודות חשובות. הסיפור הולך כך, האמת שיש לסיפור הזה איזשהו מקור במדרש, בילקוט שמעוני, אבל אני לא יודע אם הייתה לו מסורת אחרת או שהוא שינה אותו, אבל בעצם יש שם, איך שזה מופיע ברבינו ניסים גאון, זה כבר סיפור אחר. הוא מספר על גנן, אדם שהיה גנן במקצוע, והיה לו אישה וילדים, והיו לו קשיים גדולים בפרנסה. והוא לא ידע איך לפרנס את אשתו. יום אחד מתגלה אליו בן אדם, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לבשר לך שמהשמיים גזרו עליך שיהיו לך 7 שנים טובות. אתה רק צריך לבחור אם אתה רוצה אותם עכשיו או בסוף חייך. מתי אתה רוצה 7 שנים טובות של שפע, חומרי, של עושר? בוא תבחר. אז הוא פגש את התופעה הזאת, הוא אמר, זה בטח איזה כישוף, מה, לך מפה, תעזוב אותי. הבן אדם הזה חזר אליו פעם שנייה, פעם שלישית, והוא כל הזמן דחה אותו, הוא לא האמין לדבר כזה. פעם השלישית, הוא חשב שאולי הוא רוצה כסף, ננסה לטרים אותו, אין לי מה לתת לך, אני ואביון, אמר לו, אני לא רוצה ממך שום דבר, רק, אני אומר לך, תשמע מה שאני אומר לך, מגיע לך מהשמיים 7 שנים טובות, תחליט מתי אתה רוצה אותם. טוב, אמר לו, אתה יודע מה? אני לא יודע, אני אתייעץ עם אשתי. תן לי לחזור בערב לאשתי, שאל אותה. חוזר בערב הביתה, ומספר לאשתו. אומר לה, תגידי, יש תופעה מוזרה, כנראה שהיא כן אמיתית, אני לא מבין את זה. מה את חושבת? מה עדיף לנו? 7 שנים טובות עכשיו, או בסוף החיים שלנו? אז היא אומרת, אני חושבת שעדיף עכשיו. והוא אומר, לא, אני חושב שעדיף. כשנהיה זקנים, מה עכשיו? עכשיו יהיה לנו טוב, אנחנו נבזבז את הכל. אחרי זה, כשנהיה זקנים, אני לא אוכל לעבוד, אני לא אוכל להיות גנן. מי יפרנס אותנו? בואי נשמור את זה לסוף חיינו, ואז יהיה לנו פנסיה. לא נוכל לעבוד, יהיה לנו הכנסה. והיא אומרת לו, לא, בוא, עכשיו נותנים לך, עכשיו תיקח, אתה לא יודע מה יהיה אחר כך. טוב, מספר רבנו ניסים גאון, והיא ממחורת והשקים לגן, הוא באמת חוזר לעבודה שלו, והאיש הזה חוזר אליו, ושואל אותו, נו, מה החלטתם? ותראה, אני חשבתי שעדי בסוף החיים, אשתי רצתה עכשיו, אז בבקשה, עכשיו. טוב, אומר לו, תעזוב הכל, תעזוב את הכלים שלך, תחזור הביתה, תראה שהכל יסתדר. חוזר הביתה, באמת אחד הילדים אומר, אבא, אתה לא מאמין, תסתכל מה הנחת עלינו פה, ארגז גדול, מלא כסף וזהב, וברוך השם, באמת התחילו 7 שנים טובות ויפות, כזוג של עשירים. מה עושים עם כל השפע הזה? מספר רבנו ניסים גאון. האישה מיד כשזה נודע לה, היא אמרה, רגע, אופ, 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 לא עושים שום דבר, בוא תיקח את הכסף הזה, דבר ראשון, לך לשוק, תמצא שם סופר. סופר סתם, שיכתוב לנו משהו. זה מראה את המצב שלהם, כמה הם היו בקושי, אפילו עד כנראה לא היה בבית. תמצא סופר, תזכור אותו למלאכה, ואנחנו את הכסף הזה ניתן לצדקה, נחלקל בזה הרבה עניים, והסופר הזה ירשום את כל ההוצאות שלנו. שירשום, למשפחת פלויני הבאנו 1,000 זוז, לזה 200 זוז. הוא ירשום את כל החלוקה. טוב, עושים כמו שהיא מבקשת, הוא רושם את הכל, והוא מספר, ונשים בידו הממון, ותצווהו לעשות צדקה לעניים לכל אחד ואחד כראוי לו, ומה שהרגיל לרכוב בהמות, או לקנות לו עבד לרוץ, כל אחד לפי הצרכים שלו, ואז הוא כותב גם, ונס כן אני ואשתי, ולא היינו עושים מלאכה, כל התקופה הזאת לא עבדנו בכלל, יצאנו לפנסיה מוקדמת, כי היה לנו שפע, מה כן עשינו? אלא משכימים ומעריבים לבית הכנסת, והולכים לדבר מצווה, ואוכלים ושותים ומתענגים עד תום 7 שנים. ככה התנהלנו במשך 7 שנים. כשנסתיימו 7 שנים, מספר רבנו ניסים גאון, והיא בלילה הוא, ויבואו עליי גנבים, ולקחו כל מה שהיה לנו, ולא הניחו כלום עד הנזמים שבאוזני אשתי. לילה אחת, פשיטה אחת, לקחו הכל הכל, אפילו את הנזמים. אמרתי לה, לא אמרתי לך, להניח העושר לימי זקנה. עכשיו, התחיל פה בעיה אמיתית של שלום בית. המשפט המתבקש, נו מה אני אמרתי לך? תורה, עכשיו מה עושים? אין כלום. עכשיו מה נעשה? אין לנו אפילו זוז אחד להתחיל את החיים שלנו. אומרת האישה, הוא אומר, עכשיו אני זקן, גם אין יכולת לעבוד יותר. אומרת האישה, אל תירא ואל תפחד, הוציא כתבי החשבון של הצדקות ותביא לי אותם. תביא את כל מה שרשמנו אז עם כל החלוקה של הצדקות. ואז היא התפללה להשם, ותתפלל ותאמר, ריבון כל העולמים, אמר שלמה המלך עבדך, מלווה השם חונן דל וגמולו ישלם לו. ואתה ריבון העולמים, נאמן וישר, תן לנו מה שהלוויתיך. ככה היא מבקשת. תן לנו, זה היה הלוואה, כל הצדקות, תחזיר לנו. ואז הוא מספר האיש הזה, והיא בלילה, והראה בחלום האיש הבא אליי לגן, חולם חלום, והוא רואה את אותו איש שהתגלה אליו בהתחלה, ואומר לו ששמע השם לתפילה של אשתך, ואתה תקבל עושר וכבוד בעולם הזה, שתחיה חיים טובים בלא צער. לך תחפור במקום פלוני ותמצא ממון גדול. הוא התעורר, הלך לפינה שהוא אמר לו, חפר, מצא שם אוצר גדול, והוא ברך את השם שמוריש ומעשיר ועודה אותו על חסדיו. עד כאן הסיפור, סיפור מאוד יפה, אבל יש בו מסר עמוק לכאורה שמתחבר למה שדיברנו. יש פה כמה פרטים בסיפור הזה שבאים ללמד אותנו נקודה מאוד חשובה. קודם כל, המקצוע של האיש הזה. האיש הזה הוא גנן. למה זה חשוב לספר שהוא גנן? זה התכונה הגברית הטבעית. מה זה גנן? חז"ל אומרים שסדר זרעים נקרא אמונה תיתך. אמונה שמאמין בחיי העולמים וזורע. הגנן זה אחד שיש לו מבט לטווח רחוק. הוא מתכנן דברים, הוא יודע שהוא זורע היום, הוא לא רואה את זה מיד. הוא מחשבן, הוא מתכנן. היום הוא שם זרעים, הוא יודע שעוד חצי שנה, שנה, חמש שנים, יהיו תוצאות, ככה הוא מתנהל. זה הגנן, זה תכונה גברית קלאסית. איש שהולך למבט רחוק. מאותה תכונה גם באה הדעה שלו, שאם צריך לבחור שבע שנים טובות, מתי עדיף? כשנהיה זקנים. זה החשבון השכלי הקר, שבוא נתכנן את החיים שלנו. מה, עכשיו נתחתן בני 18 בלי כלום? בוא נתכנן, נגמור תואר, נגמור לימודים, נראה אחר כך. הכל מתוכנן, הכל מחושבן. יש 7 שנים טובות, בוא נשמור את זה לפנסיה. זה תכונה גברית קלאסית. יותר מזה, בא מישהו ומתגלה אליו ומבטיח לו כזה דבר, שוב, התכונה הגברית הקלאסית אומרת, מה פתאום? מישהו בא אומר לך פתאום, בוא, עזוב את הכל, קח 7 שנים טובות. אני לא רוצה להגיד שנשים היו מאמינות באופן מיידי, אבל בוא נגיד, זה מאוד אופייני שגבר נורמלי, גבר עובד, אדם שיודע שכדי להרוויח כסף צריך לעבוד, אין דבר כזה שפתאום 7 שנים טובות, מה פתאום? אז אפילו שמתגלה אליו, בא אליו בן אדם, לא כמו בסוף הסיפור שזה קורה בחלום, חלום הוא בטח לא היה מאמין. אם הוא היה חולם על בן אדם כזה, אני בטוח שהוא בכלל היה מספר לאשתו, היה עובר הלאה. פה מישהו מתגלה אליו, מדבר איתו, בוא, קח 7 שנים, תעזוב אותי, תעזוב אותי. דוחה אותו 3 פעמים. במילים פשוטות, אם הבן אדם הזה היה רווק, מה היה קורה כנראה? אם הוא היה גנן רווק, אני מנחש שהסיפור הזה לא היה נגמר ככה. הוא היה נשאר גנן תפרן ואני, ולא היה קורה שום דבר. ככה אני מעריך. מה היה המזל הגדול שלו? שהוא היה נשוי. וכשהוא היה נשוי, פה היה שיתוף פעולה יוצא דופן עם התכונות הנשיות. הוא מחליט, וזו אולי ההחלטה הכי חשובה שלו בסיפור הזה, מחליט להתייעץ עם אשתו. זה הכל. לא עלינו, זה אומנם משפיל, אני אתייעץ איתה, מה היא מבינה? הוא מתייעץ עם אשתו. את הנקודה הזאת הוא הבין, והוא עושה את הצעד הכי נבון. מתייעץ עם אשתו, ולא רק זה, הוא גם אחר כך עושה מה שהיא מציעה, למרות שזה נגד כל ההיגיון שלו. באה אישה עם המבט הפרגמטי, האישה עם הראש של הבית, אישה כעקרת בית, היא באה עכשיו ורואה את הדברים כמות שהם. יש לה ילדים, יש לה צרכים עכשיו, אין מה לאכול בבית. מה, עכשיו אתה מתכנן את הפנסיה? עזוב. מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני המנה. עכשיו בסדר, עכשיו יש. יהיה בסדר גם אחר כך, מה אתה דואג? בוא נדאג להווה, יש לך ילדים, יש לך אחריות. והיא אומרת לו, תיקח את 7 שנים עכשיו. והוא מתווכח, הוא לא משתכנע, אבל בסוף הוא כן עושה את זה, ורואים שזה קשה לו, כי בסוף הסיפור, כשזה ייגמר, הוא יגיד לה, אמרתי לך. אז רואים שזה לא קורה בקלות, אבל הוא עושה את זה, וזה שוב יאמר לזכותו, וכנראה שבזכות זה, זה גם מסתיים יפה הסיפור הזה. ומעניין פה מה העצה של האישה הזאת. האישה מציעה לקחת את הכסף, לעשות איתו צדקה. מי שיודע, בהלכות צדקה יש הלכה שאולי לא הרבה יודעים אותה, והלכה למעשה נפסקה בשולחן ערוך, שגבאי צדקה אסור להם לקבל כסף מנשים ומקטנים בסכום גדול מדי. אחרי זה יש פירוט כמה בדיוק הסכום. אם באה אישה נשואה ואומרת לגבאי, כך 10,000 שקל, אסור לגבאי לקבל. למה? כי אומר השולחן ערוך, נפסק בשולחן ערוך בסימן ריש ממחת, חוששים שמה זה גנוב. מה זאת אומרת גנוב? היא הוציאה את הכסף הזה שלא על דעת בעלה. אז יש איסור לקבל. כלומר, התחום הזה של צדקה הוא תחום מובהק ששייך לאיש. זה חלק מהרכוש שבאחריות של האיש, וצריך להחליט למי לחלק אותו ואיך לחלק אותו, וזה דבר שבסמכות שלו. באה האישה החכמה הזאת, עם ההצעה הפרגמטית הנשית כל כך של בוא תשקיע בהווה, אבל והיא פולשת, וכאן חל איזשהו מהפך, היא פולשת לתחום הגברי, והיא אומרת לו, אתה הרי ממונה לצדקות, זה תחום שלך, בוא נשקיע בתחום ששייך לך, על דעתך כמובן, בלי גזל, אבל בוא נשקיע בזה. ואדרבה, אתה בא עם הגישה של הנצח, של מה יהיה בעתיד, של המבט הרחוק, אני איתך, אני גם מאמץ את הגישה הזאת, אבל באיזה צורה, בוא נרשום את הדברים. לא נעשה אותם, לא נחכה לפנסיה, אבל נרשום אותם. לכן היא אומרת לו, קודם כל תזכור סופר שירשום את הדברים. עם הכסף הזה נזכור בן אדם שירשום, שזה יהיה רשום בספר. אני לא יודעת מה אני אעשה עם זה אז, שיהיה רשום. כלומר, האישה כאן מגלה שהיא מבינה את התכונה של האיש, היא מתחברת אליה והיא מסוגלת, אפילו שהיא אישה, להיכנס לראש של הגבר, בנתונים הקיימים. וזה מה שהם עושים. מה הם עושים בתקופה הזאת של השבע שנים הטובות? הם חלקלו עניים, זה נכון, אבל יש פה הדגשה על שני דברים. דבר ראשון, הם אוכלים ושותים ומתענגים. כך הוא אמר. במשך התקופה הזאת הם היו הולכים לבתי כנסת ועושים דבר מצווה, אבל אוכלים ושותים ומתענגים עד תום שבע שנים. זו תקופה שבה הם לא שוקעים רק בעשייה של מצוות ושל עשייה רוחנית, כאילו אין כסף. אדרבה, התכונה הנשית נשארת. אישה קרובה אל הנושאים הללו, זה התחום של הבית, של החיים האהובים. האישה נמצאת שם, ואדרבה, האיש הולך איתה בכיוון הזה. הם לא הולכים ומתנזרים. חיים, חיים כמו שצריך, חיים אמיתיים, מתוך ביטחון, מתוך אמונה, אמונת אומן שבעתיד יהיה טוב. זה לא חוכמה שמי שיש לו פת בסלו ואומר מה שיהיה מחר, שהוא שומר את הפת בסלו. שאוכל את הפת, זה המבחן. אם הוא שומר את הפת בסלו, אז מה עשינו? איפה האמונה? האמונה להשתמש בפת הזה עכשיו, יהיה בסדר. בעזרת השם, מי שדאג לך לפת היום, ידאג לך גם למחר. הם באים ואוכלים ומתענגים. ורואים עוד דבר, שהאיש גם קונה לה נזמים שבאוזניים. איך רואים שהוא קנה לה? כי בסוף הסיפור, הגנבים באו וגנבו גם את הנזמים שבאוזניים שלה. כלומר, הזוג הזה חי באושר ובאושר, לא שכל אחד לוקח מהר מהצלחת ולצרכים שלו. אדרבה, זה בונה את הזוגיות, זה מקדם את הזוגיות שלהם, זה מעשיר את הבית שלהם, הוא משקיע בה, היא משקיע בו. הולך ונבנה מזה בית נפלא. וכאשר נגמרת התקופה הזאת, פה זה רגע של מבחן. וזה המבחן הכי חשוב. כשיש, כשהכל הולך, זה בסדר. פה בא רגע המבחן. פתאום אין כסף, ואז הוא אומר לה, אמרתי לך. הוא אומר, כי זה יושב לו, המדרש בא לבטא שזה יושב לו, שזה לא דבר מובן מאליו, אבל הוא נעצר בזה. הוא לא אומר לה, מעכשיו תזבי, עכשיו אני מנהל את העסק הזה. אדרבה. כשהוא אומר לה את זה, זה לא בהתרסה. תראי, אמרתי לך. אלא אדרבה. אשתי היקרה, אני הלכתי איתך, אנחנו התחברנו ביחד, קנינו את התכונות זה מזה, השתלבנו, את קיבלת התכונות הגבריות, אני את הנשיות, תגידי עכשיו, כשהלכנו בכיוון שלך, איך עושים עכשיו? מה הצד הנשי אומר לעשות עכשיו, בעת הזאת, בעת הצרה הזאת, כשאנחנו כבר בפנסיה, ואין לנו כסף, ואין לנו גם את הכסף הזה. זה המבחן הגדול. הלכת עם זה גם כשקשה. ואומרת לאישה, אין בעיה, יש לי כלי שהוא כולו נשי. אני הולכת להתפלל. תפילה, תפילת נשים, תפילת חנה, אין לך דבר יותר מזוהה עם הנשים. יש שתי מצוות מהתורה, מצוות קריאת שמה ומצוות תפילה. מצוות קריאת שמה, כמה שמצווה חשובה, הנשים פטורות ממנה. אבל מצוות תפילה, הנשים חייבות. התפילה זה דבר שמזוהה מאוד עם הנשים, וכל הלכות תפילה אנחנו לומדים מתפילת חנה, התפילה החרישית של חנה. באה אישה ומתפללת. כשמתפללת, היא משתמשת באותו כתב שהם חיברו בתקופה הזאת שהיה טוב להם. ואז רואים כמה זה הצליח. כי כשבסוף זה מסתדר, רואים שהוא לא חוזר אליו אותו בן אדם, אותו מלאך שביסר לו. זה רק קורה לו בחלום. מישהו התגלה לו בחלום והוא כבר מיד קולט את זה. פעם כשהוא התגלה אליו המציאות, עם התכונה הגברית שלו, הוא דחה אותו. עד שזה קרה שלוש פעמים הוא לא הסכים לשמוע. בסוף הסיפור, אחרי התהליך והבירור הגדול שהוא עבר, הוא מסוגל אפילו באיזשהו חלום מיד לקבל את זה. איך שזה התגלה לו, מיד הוא בא והולך וחופר בחצר שלו ומוצא את המטמון הזה. ללמדך שכשהבית נבנה יפה, כשכל אחד מבין מה התפקיד שלו ומה היעד שלו הוא צריך לחתור, גם כשבאים מוכנים כל אחד בתכונות שלו, אבל באים מתוך הנכונות להתגמש ולקבל זה מזה ולהתאחד מחדש, אז יש סייעתא דשמיא גדולה והבית יכול להיבנות. שנזכה לכך ושיהיה חג שמח.